שלום ניצה ובוקר טוב למאזינים. כרגיל אין רגע דל בישראל. משברים פוליטיים, עניינים ביטחוניים בכמה חזיתות, כל הדברים האלה העסיקו אותנו לא רק בשבוע שחלף, אלא ממש בשעות האחרונות. העניינים נמצאים בשלבים דינמיים, הייתי אומר, במיוחד בנושא הפוליטי שבו נפתח. התחושה היא שממשלת נתניהו עומדת בפני משבר, משבר שאולי יביא להתפטרות הממשלה, אולי ניסיון להרכיב ממשלה חדשה, אולי הליכה לבחירות. האמת היא שכמו בפעם הקודמת, נדמה שעניין תקשורתי עומד בלב העניין. בפעם הקודמת נתניהו הודה שהוא פירק את ממשלתו בגלל חוק ישראל היום, בגלל כך שלא כל חברי הקואליציה הצביעו נגד החוק הזה כפי שהוא ביקש. אבל הפעם מדובר בקרב הגדול על רשות השידור, או על תאגיד השידור הציבורי שאמור להחליף אותה. למי שאינו בקיא בפרקים הקודמים של הפרשה, נזכיר בקיצור שרשות השידור פורקה למעשה על פי חוק. היא נמצאת בתהליך של פירוק כבר שנתיים או יותר, אחרי שהממשלה אימצה את ההמלצות של ועדה שקבעה שהרשות תפורק, ובמקומה יוקם תאגיד שידור ציבורי חדש. התאגיד הזה אמור להיות יותר יעיל מבחינה ניהולית וכלכלית מרשות השידור, אבל אמורה הייתה להיות לו גם תמונה אחרת בתחום משמעותי לא פחות, וזה צמצום הפוליטיזציה. ההתערבות הפוליטית הבוטה של פוליטיקאים במה שקורה ברשות השידור, דבר שגרם לפגעים רבים במשך השנים, העשורים האחרונים למעשה. והתאגיד אמור היה להיות מחוסן במידה מסוימת מהתערבות פוליטית ישירה. כך הוא נבנה, כך הוא שר, וכך הוא מתכונן להתחיל לשדר ב-30 באפריל, שזה ממש, ממש קרוב. אבל נתניהו אומר שהוא גילה בדיעבד שהעניין הזה ככה ברח לו, הוא לא שם לב למה שקורה שם. ובעצם מה שנתניהו אומר, אנחנו צריכים לשלוט, לפקח, להחזיר את המציאות שהייתה קודם לכן, ולכן הוא מבקש למעשה לבטל את התאגיד, לא לאפשר לו לעלות לשידור, ובמקום זאת לחזור לרשות השידור הישנה, אחרי שהיא כבר התייעלה, לפחות מבחינת צמצום מספר העובדים שלה. אבל מצד שני, וזה העניין המדאיג ביותר בכך, הוא בעצם רוצה לחדש, אולי אפילו לחזק את השליטה הפוליטית על השידור הציבורי, וזה כמובן דבר שהוא לא רק לא בריא מבחינה דמוקרטית, הוא גם יוצר לא מעט בעיות בניהול, כי בין היתר ברשות השידור, אחת הבעיות העיקריות הייתה שמנהלים בכירים מונו לא פעם בגלל שיקולים פוליטיים ולא בגלל הכישורים המקצועיים שלהם. מי שעמד נגד הכוונות האלה של נתניהו, עמד ועומד למעשה, זה שר האוצר כחלון, שתומך בהפעלת התאגיד, והוא גם הדגיש בכמה רעיונות שחשוב לו שלא פוליטיקאים ישלטו בגוף הזה. וכאן נוצר עימות חריף בין נתניהו לבין שר האוצר שלו. היו הידברויות, נדמה היה שיהיה הסכם, אולי היה הסכם, אבל כרגע האווירה היא אווירה של משבר חמור בממשלה בין נתניהו לבין כחלון, וייתכן גם, כך אומרים פרשנים, שנתניהו יחליט לחזור על המהלך שהוא עשה לפני שנתיים וללכת שוב לבחירות. פרשנים אומרים שזה אולי קשור גם לחקירות נגדו, הוא מתרשם מסקרים שהציבור לא מפנה לו עורף למרות הדיווחים על החקירות נגדו, והוא חושב שעדיף לא לעשות את המהלך הזה עכשיו. כל אלה כמובן רק הערכות, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. בינתיים נתניהו עולה שוב על מטוס וטס לסין, אבל בינתיים הייתי אומר שהזירה הפוליטית רותחת. אבל לא פחות חשוב מזה, אולי אפילו יותר חשוב, זה מה שקורה בזירות הביטחוניות. השבוע היה אירוע יוצא דופן. אמנם ישראל בשנים האחרונות תקפה כמה וכמה פעמים מטרות בסוריה, כל המטרות האלה, כך הוסבר, היו שיירות או מקומות שבהם הוחזק ציוד לחימה מתקדם שאמור היה לעבור מסוריה לחיזבאללה בלבנון, וישראל הודיעה שהיא לא תאפשר העברת נשק שובר שוויון ללבנון, והיא כל פעם שיש מידע מודיעיני על כך שיש תזוזה של כלי נשק האלה, בעיקר טילים מתוחכמים, היא תוקפת. מבלי להודות על כך באופן פומבי. אבל מה שקרה באחד הלילות השבוע, היה שבמהלך תקיפה כזו של חיל אוויר, הסורים שיגרו טילים טילים נגד מטוסים ברמה, אמנם ישנים, אבל בעלי עוצמה וטווח ארוך מאוד. וכאשר מערכות ההגנה אצלנו זיהו את הטילים האלה, הוחלט, החלטות שמתקבלות כמובן כהרף עין, הוחלט לשגר טיל חץ, שבעצם מיועד לירט טילים בליסטיים, אבל הוא מסוגל גם לירט טילים מן הסוג הזה. הטיל הזה יורט, שבריו נפלו בממלכת ירדן. הרעש של השיגור והפיצוץ נשמע בחלקים גדולים של המדינה באישון לילה. אבל האירוע הזה, שמבחינת ישראל לא היו בו נפגעים, שינה קצת את התמונה בכל הקשור למה שישראל עושה בסוריה, כיוון שבגלל ירי החץ ישראל נאלצה לפרסם הודעה רשמית, זו הייתה הפעם הראשונה שהיא מודה שהיא תוקפת בסוריה באופן רשמי. ואחת התגובות המיידיות לכך הייתה ששגריר ישראל במוסקבה נקרא למשרד החוץ שם כדי לקבל הבהרות, והשאלה שמרחפת סביב העניין הזה, האם אנחנו לא נכנסים לשלב חדש, אולי מסוכן יותר, בכל הקשור למה שקורה בסוריה, אולי בגלל הידוק הקשרים בין איראן, רוסיה וסוריה, האירוע הזה עלול להיות מנוצל להחרפת הצעדים שלהם נגדנו, והגברת מתיחות כזאת כמובן יש לה מחיר, עלול להיות לה מחיר של הידרדרות במצב הביטחוני לקראת סוג אחר של עימות ממה שידענו עד לאחרונה, ומציאות בעייתית לא פחות בגבול רצועת עזה. כמה פעמים כבר השבוע נורו רקטות מתחום רצועת עזה לשטח ישראל, לא היו נפגעים אצלנו, אבל ישראל מקפידה להגיב מיד בתקיפת מטרות, בסיסים ומקומות מסתור של החמאס ברצועת עזה, והתקיפות האלה שוב מגבירות את החשש לכך שאנחנו הולכים כמו בסבבים הרבים הקודמים שראינו בעבר, המבצעים למיניהם שהאחרון בהם היה צוק איתן, אבל לפניו היו מבצעים לא מעטים של פעולה ישראלית בעזה. כך שגם שם נדמה שהשקט הולך ומופר במידה מסוימת. אלה הנושאים העיקריים שהעסיקו אותנו השבוע. כאמור, שום דבר עדיין לא סגור, אנחנו נמצאים בעיצומם של תהליכים, גם תהליכים פוליטיים, גם תהליכים ביטחוניים, נקווה שהשקט יישמר, ובתחום הפוליטי הפנים ישראלי נדמה לי שאין הצדקה ללכת לבחירות אחרי שנתיים, עדיף שהממשלה תמשיך לכהן, וצריך לצפות שימצא איזשהו הסדר, אבל כאמור נתניהו ממריא בשעות הקרובות לסין, כנראה שדברים משמעותיים לא יתרחשו במהלך השבוע הזה, אבל כשהוא יחזור המלחמה הפוליטית תתחדש מן הסתם במלוא עוזה. עד כאן, שיהיה לכולכם שבוע טוב.